אהלן, שלום, בוקר טוב, אנחנו פה מצלמים עוד פרק של טכנולוגיות שקלים, עומר עם אורך רובן עוז, עם האורח מאוד מאוד יקר, עודד סלומי, חבר הנהלה ומנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל. שלום לך.
שלום.
תודה רבה שהסכמת לקחת מהזמן ולהקליט איתנו את הפודקאסט. כיף גדול לראות אותך אחרי כמה שנים, נכון?
כן, אני אמרתי לאור שהוא יגיד בהתחלה, אז אני אגיד, אני הכרתי אותו לפני, לא יודע, משהו כמו 10 שנים בערך.
זה מזכיר כמה אנחנו מבוגרים.
לילה כבר דוד, אז היא הייתה סמנכלית במה שהיה אז קראו לאומיקארד, והתחילה לדבר עם סטארט-אפים, והיא אמרה לי, יש פה חבר'ה שאתה חייב להכיר, כי אנחנו בוויזה התחלנו להקים מרכז חדשנות, שחייב לנושם עד היום, ברוטשילד.
שאין נושם עדיין.
יש לו, ויזה נביא של סטודיו.
חייב לנושם.
והיא אמרה לי, וסיפרת לי את הבחור, את הסיפור על הפיליפינית, שלא יכל לשלוח, שטיפלה בסבתא שלך נדמה לי.
נכון.
לא יכל לשלוח כסף הביתה, ואז נולד ריווייר, ו-the rest is history, כמו שאומרים, והנה אנחנו נפגשים
בפעם. כיף גדול.
נחמד מאוד.
יופי.
ובמהלך כל השנים אנחנו מדי פעם עושים פינג-פונג.
בדיוק. כן, ועכשיו אתה עוזר לנו פה עם הפרויקט שלנו של קידום הפינטק בישראל. מדברים על פינטק בעברית, בשפה המקומית, בשפת אבותינו.
נכון, אבותינו.
כן.
עובדה מילנד.
כן, אבל בוא ספר לנו, איפה אנחנו נמצאים, מי אתה, או בכלל, מי אתה עודד, איך הגעת כאן לתפקיד, ובוא ספר לנו כאילו מה זה אומר להיות בעצם מנהל מחלקת התשלומים, חבר הנהלה פה בבנק ישראל.
100%. רגע, אני רוצה להגיד משהו על הפודקאסט.
בבקשה.
אני התלהבתי שהאג'נדה שלכם דומה לאג'נדה שלנו. אנחנו רואים שיש הרבה פינטקים מצליחים בארץ, רק שהם לא פועלים בארץ, הם עושים פה פיתוח, עושים פה אולי מפה שיווק ומחירות, לא רואים את ישראל כשוק יעד, מדברים בלשון הקודש, אז בעברית אנחנו יכולים להסביר גם על השוק המקומי, שהוא לא קטן, ולכן מאוד התלהבתי שיש לנו זהות אינטרסים בנושא הזה. לגבי השאלה שלך,
אנחנו ניגע בזה, אבל בואו נחזור לזה תכף, ניגע בזה, זה בטח, זה מעניין, נקודה.
בתחילת הפודקאסט עצמו, המטרה שלו היא מבורכת.
יאללה,
מעולה. לגביי, אני גדלתי בארצות הברית, הייתי פעם עורך דין. באיזשהו שלב בקריירה רציתי להיות יזם, כמו שאתם הייתם. לא מצאתי תחום, לא ידעתי מה לעשות, אשתי בנקאית. היא קראה על זה, אמרה לי, לך לעולמות התשלומים, עברנו על ארצות הברית והקמתי סטארט-אפ. ככה התחלתי. בהמשך היו כמה גלגולים, הגעתי לויזה עולמית, הצגתי את ויזה בארץ, הקמתי את המרכז החדשנות הזה, וגם ניהלתי את המרכז רווח והפסד של ויזה בארץ. משתמשים בהרבה כרטיסי חיוב בארץ, זה לא אומר שמבזבזים יותר, זה אומר ששמים יותר על כרטיסים כאחוזים מההוצאה הפרטית בהשוואה להרבה מדינות אחרות. אז הייתי בעוד איזה חברת הייטק וחשבתי שאני אפתח איזושהי פעילות ייעוץ בתחום הפינטק שהתחלתי כבר, ואז מישהו שלח לי מודעה על התפקיד הנוכחי ואמרתי מה אני חייב לגשת, וכך הגעתי. תדעו, מי שחושב לעבוד במגזר הציבורי וזה מדקק פה, תבדקו את זה, זה עשייה אחרת, זה סיפוק ברמה אחרת, זה מתגמל בהרבה מאוד דרכים, ואני מאוד ממליץ לנסות, והרבה פעמים פשוט אם ניגשים, גם לא צריך להפעיל קשרים או כלום, אם אתה מועמד רציני, ידברו איתך. זה הניסיון שלי. אנחנו בבנק ישראל מנסים, במיוחד מאז שאני הגעתי, לקדם את עולם התשלומים, אבל אנחנו לא חושבים על זה רק כעולם תשלומים, זה עולם של חברות שעוסקות בתחום הפיננסי ושהן חוץ בנקאיות. יש פער בין ישראל למדינות מפותחות אחרות בתחום הזה, הפארק הוא יותר קטן ממה שהוא היה פעם, ואנחנו מאמינים שאנחנו נסגור אותו לגמרי ואפילו נעקוף מדינות אחרות. נדבר בהמשך על הצעדים שאנחנו עושים כרגולטור כדי לגרום לזה לקרות. אני חשוב לי להסביר שתשלומים זה ברור שזה תחום מאוד חשוב, זה הליבה של הרבה מאוד, כל הכסף שזז זה תשלומים, אבל בהרבה מקרים זה בסיס לפעילות פיננסית אחרת, אם זה אשראי, אם זה חסכונות, אם זה אמרת מתח ועוד, ואנחנו מאמינים שככל שנצליח למשוך יותר חברות פינטק לעולם הזה, אז זה יטיב עם הצרכן, הצרכן יקבל שירותים יותר מהירים, יותר דיגיטליים, יותר זולים, ועצם השירותים המתקדמים האלה גם יגרום לבנקים להיות יותר תחרותיים, להיות יותר קשובים לצרכים של הצרכנים ושל בתי העסק. ובעצם הראייה הכללית הזו מופיעה גם באסטרטגיה של בנק ישראל, ואנחנו באמת דוחפים אותה בכל הכוח, ואני חושב שאנחנו מתחילים גם להצליח.
נאמן. אז בעצם כאילו, אז מה אנחנו שומעים אותך אומר? אנחנו שומעים אותך אומר שמבחינתך, כאילו אחד הדברים שאתה רוצה לקדם, שאתם רוצים לקדם כאן, זה מה, זה טובת הצרכן, ואיך כאילו, איך אפשר לעשות את זה בפועל, איך דבר כזה, איך מהפכה כזאת, איך כאילו חידוש כזה נראה, בדיוק, איך מתחילים?
איך מתחילים בתהליך הזה?
איך מתחילים, או איך משפיעים על ה... איך משפיעים?
אז תראה, אנחנו אמרנו, צריך להבין למה הפינטקים לא יותר פעילים בארץ, מה קורה. וככל שמדברים עם יזמים, אנחנו מבינים שיש בעצם שני סוגים של התנגדויות. התנגדות אחת, אומרים, ישראל קטנה מדי. התנגדות שנייה, הרגולציה מורכבת מדי. אז נפרק אחד אחד. בדקנו את גודל הכלכלה בישראל, כי גודל ההוגה הוא בעצם מה שהכי חשוב כשמדובר בעולמות התשלומים. יש כלכלנים בבנק ישראל שבודקים כל מיני דברים, נגיד אם בודקים עם יוקר מחיה וכוח קנייה של צרכן, אז זה לא בהכרח גודל הכלכלה מה שרלוונטי, אלא כוח הקנייה, כן? אבל כשמדובר בתשלומים, אתה רוצה לראות את גודל הכלכלה. והתל"ג, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של ה-IMF, של הבנק העולמי, ישראל כלכלה מספר 28 בעולם. כשמדברים עם פינטקים עולמיים שמצליחים בהרבה מדינות, לא אלה שהם רק בתחילת דרכם, אנחנו רואים שהם נמצאים בהרבה מדינות שהן יותר קטנות מישראל. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, הדבר הזה שישראל קטנה מדי, אם מסתכלים על העובדות, הוא לא לגמרי נכון.
לא מחזיק.
ושאנחנו מציגים את זה לפינטקים עולמיים, וגם לאחרונה ליזמים ישראלים ולמשקיעים שלהם, הם בדרך כלל עוצרים רגע, כשהם רואים את הטבלה ורואים שישראל במקום 28. מבחינת הרגולציה, אז קודם כל, אנחנו בקשר עם רגולטורים בכל העולם, גם במדינות המתקדמות והמפותחות, מקומות שהם המקום הטבעי להתחיל לפעול בהן, וגם במדינות שהן פחות מפותחות, ואני יכול להגיד לכם, זה נכון שהרגולציה מורכבת בישראל, אבל הרגולציה מורכבת כמעט בכל מקום בעולם. יש מקומות שיש רגולטור אחד על כל הגופים הפיננסיים. יש מקומות כאלה, לא הרבה. וגם שם זה לא בהכרח אומר שהרגולציה לא מורכבת. ברוב המקומות יש רגולטור אחד להגנת לקוח, רגולטור אחר ליציבות פיננסית. או שיש רגולטור לפי סוג הפעילות, אחד לבנקים, אחד לסולקים, אחד לחברות תשלומים, אחד לחברות ביטוח. זה אף פעם לא מאוד, מאוד פשוט, וגם קהילת הרגולטור הפיננסיים בישראל עשתה מאמץ, ממש בזמן האחרון, לבחון עוד פעם, להגיד מה המבנה הרגולטורי המתאים. זה לא פשוט, גם אם מסתכלים מה קורה במדינות אחרות, אנחנו רואים שגם הם מתלבטים וגם הם משנים לפעמים. ועדיין אמרנו איך אפשר כן לעשות את זה יותר קל ונגיש. אז הדבר הראשון, במיוחד שדיברנו עם בנקים אחרים, בנקים מרכזיים אחרים במדינות שהצליחו לרשיין יותר גופים חוץ בנקאים, יותר חברות פינטק, אמרו לי משהו שהפתיע אותי. אני לא אצטט את השם, אבל זה אחד מהמדינות שהקהילת הפינטק בישראל הולכת לשם לקבל רישיונות. אבל okay. תשמע, קודם כל מה שאנחנו נותנים זה שיחה.
מענה.
מתקשרים אלינו, מקבלים טלפון חזרה, שולחים לנו מייל, אנחנו עונים. יש כתובת, יש עם מי לדבר. מה, אתה לא מבין, רוב המדינות, לגופים האלה, לחברות הקטנות האלה, אין עם מי לדבר, הם לא יודעים למי לפנות. אז אנחנו ממש עשינו, אנחנו קוראים לזה פינטק דסק, עוד לא מתאגנו את זה בפומבי.
יש פה פינטק דסק.
כן, אצלי במחלקה. זו פונקציה שהתפקיד הוא קודם כל להבין מה הצרכים של הפינטק ולכוון אותו. אז בואו עכשיו נעשה את השיחה ההתחלתית הזו, שלא קשורה לתשלומים בכלל. יש כמה מקומות שישראל מאוד התקדמה, ולא בהכרח הפינטקים מכירים את זה. הגופים המסורתיים מכירים וממנפים את זה, אבל בואו תבינו מה עומד לרשות הציבור. אחד, פעם לא היה מאגר נתוני אשראי בישראל. אז אני ליוויתי, כשהייתי בוויזה, חברה עולמית, בנק עולמי, אחד מהגדולים, שחשב להנפיק פה כרטיסי אשראי בלי סניפים, והוא איזה מנונאי ומה לא, שיהיה לו רק מוצר אחד, שזה כרטיס אשראי, חוץ בנקאי. והוא אמר לי, אבל איך אני אתן אשראי לצרכן בלי שיש לי קרדיט סקור? אני, אין לי דירוג אשראי, אני, איך אני... אז אני אומר, לא, אבל אתה יכול לעשות שיתוף פעולה עם, עם חברת אשראי או עם בנק. אומר, תודה רבה, עודד, אני רוצה להתחרות בגופים האלה.
לא להסתמך עליהם.
Fast forward כמה שנים, בנק ישראל בהשקעה רבה, כן, במניין הזה אגב, איפה שאנחנו יושבים עכשיו בתל אביב, וגם בירושלים, בנה מאגר אשראי ששואב נתונים מעשרות מקומות במדינה. היום אגב, גם כאזרח, כצרכן, אתם יכולים להיכנס ולהוריד את הדוח, דוח הדירוג אשראי שלכם. זה כבר עוזר, זה אחד.
מעולה.
שתיים, יש תעודת זהות בנקאית, אפשר לקבל הרבה נתונים על הלקוח. עכשיו, גוף שרוצה לתת אשראי, פינטק, שרוצה לתת אשראי, אולי זה לא כסף של עצמו, אולי הוא עושה דיפלוימנט של כסף של גוף מוסדי, לא משנה. היום יכול לקבל את הנתוני אשראי על הצרכנים, והודענו, ועכשיו גם התחלנו לבנות, דבר דומה גם לבתי עסק קטנים, זה עדיין לא קיים, ול-SMEs. מקום אחד. מקום נוסף, בנקאות פתוחה. אז הרבה אנשים מכירים את המילה הזו, אבל יש לה כל מיני משמעויות. בנקאות פתוחה למי שלא מכיר, אני מניח שמכירים, אומרת, אני חברת פינטק, אני גוף חוץ בנקאי, אני רוצה להיכנס לחשבון בנק של עודד, ולבדוק עליו דברים. אז אני כצרכן צריך לתת אישור, אז אני מוריד את האפליקציה, אני נותן את האישור, נותן את ההסכמה שלי. עכשיו יש שתי קטגוריות של פעילויות בתחום בנקאות פתוחה. אחד, מידע, יכולים להיכנס, לראות את כל המידע שיש עליי בחשבון בנק שלי. מה גודל המשכורות שלי, כמה ההוצאות שלי, כמה אני משלם ריבית, אפילו איפה ההשקעות שלי. אנחנו, בנק ישראל, שזה היה בהובלת הפיקוח לבנקים, הלכנו יותר רחוק במידע שמנגישים בגופים חוץ בנקאים, אני חושב בכל מקום אחר בעולם, אפשר לראות את תיק המניות בבנקאות פתוחה בישראל, זה אי אפשר, אני חושב כמעט באף מדינה. אז זה כבר דבר, חוק שעבר, יש כבר 13 גופים שקיבלו רישיונות, הגוף שנותן את הרישיונות זה רשות ניירות ערך, לא צריכים אותי, לא צריכים שיחת התייעצות, לכו לרשות ניירות ערך, לכו לעורך דין שלכם, זה כבר עכשיו דבר שחי ונושם. מה עושים, מה המודלים העסקיים, אפשר לעשות השוואת מחירים, אפשר לעשות תכנון פיננסי, כל דבר שעושים ממידע בתוך החשבון. הקטגוריה השנייה בבנקאות פתוחה, זה מה שאנחנו קוראים ייזום תשלומים, בחול קוראים לזה payment initiation. מה זה אומר? נכנסים לחשבון, אומרים לעודד, אתה מסכים שאני אזיז את הכסף שלך, עודד אומר כן באפליקציה, נכנסים לחשבון בנק שלי, ובאמצעות הבנק מעבירים כסף, או מקבלים תשלום. זה עבר כחלק מהפרק הפיננסי בחוק ההסדרים האחרון במאי. הגוף שייתן רישיונות לדבר הזה זה גם רשות ניירות ערך. הם יפרסמו את יש להם שנה לפרסם את ההוראות שלהם, אז הם כבר בטיוטות, עוד מעט הם יפרסמו גם להוראות הציבור, כבר התחילו, וזה יהיה מוכן ביוני הקרוב. אז מי שרוצה למנף את זה, יאללה, קדימה, תתחילו לבחון, להבין במה מדובר. עוד תחום שכבר עבר והוא עכשיו בתהליך של יישום, עוד מעט יהיו גם הוראות מרשות שוק ההון, זה מידע פיננסי מהמוסדיים. רוצים לדעת כמה כסף יש לי בקרנות נאמנות שלי, כמה יש לי בקרנות פנסיה, בביטוח מנהלים, והאם אני יכול אולי לשעבד את זה, להוציא משם כסף, להשקיע. כל המידע גם ביטוחים, כל המידע ממוסדות פיננסיים, קוראים לזה Open Finance. Mm-hmm. חוק עבר, הגוף שנותן את הרישיונות ומאפשר את זה, זה רשות שוק ההון, כי mm-hmm. היא מפקחת על הגופים שפותחים את, את הדאטה שלהם, כבר באוויר. מה חסר לי? יש עוד נושא שהוא לא בהכרח לפינטקים, אבל הוא יכול לעזור לפינטקים, שקוראים לזה account switching, שזה מעבר בקליק, אפשר להעביר, לעבור חשבון בנק בלי לדבר עם הבנק בכלל, ולעשות, ועושים את זה בכמה קליקים. זה משהו שאמור לעזור לבנקים הקטנים והחדשים, כולנו יודעים שיש בנק דיגיטלי חדש במדינה, יש כמה, יש בנק אחד או שניים שהם קטנים יותר מכל השאר, יש בנקים שמנסים להיות יותר תחרותיים, איך זה מתכתב עם עולמות הפינטק, קשה לי לחדד, אבל אולי יש פה יזמים שחושבים על זה. כל אלה דברים שכבר בספרים, בחוקים, ויש את הנושא של גישה למערכות התשלומים שנרחיב עליו, שזה אנחנו מובילים, שמאפשר לפינטק להתחבר למערכות של מסב, למערכות של שווה, למערכות של בנק ישראל, גם בלי להיות בנק. פעם רק בנקים יכולו להתחבר, היום יש לנו כבר מסגרת, זה גם עבר בחוק ההסדרים אחרי פרק הפיננסי, מי שנותן רישיונות לדבר הזה זה גם רשות ניירות ערך, והיא תפרסם את ההוראות עד סוף מאי או יוני, ביוני זה יהיה כבר פורסם, זאת אומרת היא תפרסם תקבל הערות עוד קודם, זה גם משהו שהוא בתהליך, ואז אחרי שמקבלים את הרישיון, מתחברים למערכות האלה שאני מפתח, שאנחנו מבטחים עליהן במחלקה.
מדהים.
אני חושב שאחד מהדברים שחשוב להדגיש פה, באמת עודד אמרת את זה, והתמיכה שלכם בפינטקים הישראלים היא מדהימה, פינטק טסק זה יוזמה מבורכת, אני חושב שאחד מהדברים שקשים ליזמים בימינו, זה באמת הם מסתכלים על זה כמו איזושהי חומה שאי אפשר לעבור אותה, ועכשיו אתה באמת מראה שזה אפשרי, זה פתיר, ואפשר לעשות את זה, ויש גם באמת קונטקט פוינטס לדבר איתם, ולוודא שאפשר להקים את החברות האלה ולעשות פה עוד יוזמות שיועילו בסופו של דבר לצרכנים, לצרכנים הישראלים, שזה, אני חושב שזה יוזמה מבורכת. אני גם רוצה קצת אולי לדבר טיפה על, על העובדה שאנחנו גם רואים איזשהו טרנד חדש, שמעניין לשמוע קצת איך אתה מסתכל על זה, אם אתה חושב שזה מבחינת רגולציה, אם זה, אתה חושב שזה מבחינת המרקט, אנחנו רואים הרבה גופים, פינטקים, שמגיעים מחוץ לישראל, מתחילים להסתכל על ישראל כטארגט מרקט. אנחנו רואים הרבה עלייה של חברות בינלאומיות. אז מעניין אותי ככה לשמוע מה, מהצד שלך, כאילו מה, מה אתה מרגיש המניע של זה.
אני יודע בוודאות, כאילו מתועד, שלא מעט מהגופים האלה מגיבים למהלכים שעשינו. לא כל גלוי, כמו ש... אנחנו לא הכל גלוי והגופים שאנחנו מתחילים עליהם, אבל אילך הרוח מאוד ברורה. אנחנו מאוד משקיעים בשנתיים האחרונות, אני קורא לזה שיווק, פרסום, דוברות, לא משנה, אם זה בפלטפורמות כמו לינקדאין, אם זה בנסיעה למאני 2020. הגעתי למאני 2020, אני כל שנה, כבר הרבה מאוד שנים נוסע לדבר הזה, לא היו הרבה רגולטורים שם, זה לא זירה של רגולטורים, יש לנו כנסים משלנו, דרך אגב, אבל אני לא יודע, לא יכולתי לעבור שנה בלי להיות שם, וגיליתי שהמדינות המתקדמות יותר גם שם, וחלק מהמדינות יש להם גישה דומה, הלכנו לאוכלת ערב, רק אנחנו, אמרנו, למה אתה פה? אז אמרו, אנחנו רוצים לקדם את השוק שלנו, אנחנו רוצים לקדם תחרות. ואז מה שקרה, באמת, בפגישות אופליין, בדברים רשמיים יותר, מדברים עם פינטקים, שאומרים להם, למה אתם לא בישראל? אז הם אומרים, לא יודע. ואז אתה אומר, אבל אתה נמצא במדינה X, Y ו-Z, ואנחנו יותר גדולים מהם, אנחנו אולי אפילו הרבה יותר גדולים מהם, ובטח בתשלומים חוצי גבולות, שיש לנו המון המון פעילות, במגזר ההייטק, שאנחנו נוסעים המון לחול. אז הם אומרים, נבדוק. ואז לאט, עכשיו חלק מהגופים האלה ממש אני יכול לדעת להגיד לכם שמית מי האנשים, וחלק מהגופים לא היה לנו ממשק איתם, ופתאום הם מגיעים לארץ ומישהו מבקש פגישה, והם אומרים קראתי, שמעתי, אז זה לא מקרי לחלוטין, אנחנו עושים את זה באופן יזום, ואני חושב שהסיבה היא שיש פה באמת ביזנס קייס, זה לא רק שמישהו אמר, אתה מסתכל, אתה רואה שהכלכלה היא גדולה ויש מקום להביא, להגיש שירותים, כמו שהם עשו שיבוש במדינות אחרות, הם יכולים לנסות לעשות פה. ואת אותו קייס אפשר, ואנחנו עושים, לעשות לפינטקים הישראלים, שגם בוחנים את הקייס העסקי שלהם. אני גם אגיד עוד משהו שעשינו, שזכה להמון המון תעודה, שאנחנו פשוט הרגשנו, לא הרגשנו, אנחנו יודעים, שענינו על צורך. פרסמנו, אנחנו קוראים לזה מדריך גישה. זה באתר בנק ישראל, אתם יכולים להוריד אותו, ואם קשה לכם, אז תקנו אלינו ונשלח לכם את זה באימייל. גם בעברית וגם באנגלית. מה זה מדריך גישה? גישה למערכות השלומים. אז אם גוף רוצה להתחבר לפאסט פיימנט של מסב, אז הוא מרגיש, כמו שאמרת, שיש לו חסם. כאילו, מה אני אומר לעשות? לא אומרים מה לעשות. הרבה מאוד מהעורכי דין גם, בתחום הבנקאות והפיננסים, גם לא יודעים. זה הגיע למקום שאחד מהעורכי דין שמנהלים, מנהל מחלקה פיננסית באחד מהמשרדים הגדולים, אמר לי, אני יושבתי את כל המחלקה, שישבו ויקשיבו להרצאות שלכם, כי אתם יופי. משנים כל כך הרבה, אנחנו לא יודעים איך לעץ, אז אנחנו גם עובדים עם היועצים של הפינטקים, גם את זה אנחנו עושים, הם גם מתייעצים איתנו, ואנחנו גם, הבנו שאנחנו לא יכולים לדבר עם 200 איש בשוטף כל הזמן, אז פרסמנו מדריך מאוד מפורט עם כל הצעדים שלוקחים עד כדי, עד השלב שעולים להעביר, כן? אפילו אימייל ומספר טלפון של מערכת של התשלומים, כתובת של הרגולטור הרלוונטי, כל גוף צריך להבין מה האופציות שלו ואיך הוא יכול לבחור. ועוד יותר מזה, אנחנו הבנו שצריך להנגיש את זה יותר טוב, אז אנחנו גם עושים כנס ב-29 לאוקטובר, זה עוד מעט. הכנס הוא sold out, אבל יש רשימת המתנה ואנחנו מוכנים אפשרויות, מי שרוצה, שהוא sold out והוא בתשלום, וזה היה בכמה ימים, הכל הלך, אבל מי שרוצה שירשם ברשימת המתנה, אנחנו מחפשים פתרון, והוא גם יהיה מוקלט, והוא יהיה בערוץ היוטיוב של בנק ישראל, מי שירצה יוכל לשבת ולהקשיב לכל ההרצאות ולהבין, גם שם אנחנו נסביר בדיוק מה הצעדים שצריך לקחת, אנחנו גם מביאים רגולטורים מחול שיסבירו איך הם עושים את זה, יש לנו פאנל פינטקים, שהפינטקים שכן מתקדמים, אגב ריווי היומרי מיטלים יהיו בפאנל הזה, גם ידברו, אנחנו גם עושים פאנל רגולטורים, רשות ניירות ערך שהיא עכשיו עוברת לקדמת הבמה, כי היא תיתן את הרישיונות לכל הגופים האלה, רשות שוק ההון שמרשיינת עד היום, גופים שיש להם רשיון בנכס פיננסי, ריווי היה שם, וגם אגודות אשראי וחיסכון, המפקח על הבנקים ידבר, הממונה על התחרות תדבר, כאילו נעשה, באמת נארוז את הכל יחד, שנרגיש את זה עוד יותר קל ופשוט.
מדהים. תשמע, נראה שבאמת כאילו עשיתם פה בעצם יכול להיות שבנק ישראל, מחלקת התשלומים זה הפינטק הכי חם בישראל. יכול להיות,
עכשיו שהכל... אנחנו מנסים להיות מתקדמים כרגולטור גם ברמה עולמית וגם בישראל. אני יכול להגיד לך שהאג'נדה הזו היא לא רק שלנו, באמת כל הרגולטורים הפיננסיים, כל מי שהזכרתי עכשיו, כולם רוצים לקדם גם גופים חוץ-בנקאיים לפעול במשק ולהגביר את רמת התחרות לטובת הצרכן בבתי עסק.
אז זה מדהים, כי כאילו מצד אחד יש פה לא רק, זאת אומרת לא רק אמרות, יש פה גם, אנחנו מעשים, נכון? אנחנו רואים פה כאילו תשתית.
לא רק מעשים, אני חושב שהגישה פה היא מדהימה, כי יש פה גישה של שיתוף מידע אקטיבי על ידי בנק ישראל, ואם מבחוץ זה נראה כחומה, זה דווקא להפך, אתם מנגישים את המידע
בחקיקה, העברנו חוקים. מה, יותר מזה, מה זה העברנו? הכנסת העבירה, אבל תקשיבו, לקח 5 שנים, אני לא צוחק. כל תקופת הקורונה כמעט היה בלתי אפשרי להעביר חוקים, גם כי תיעדפו את חוקי הקורונה בממשלות בישראל, לא קמו ונפלו כל הזמן. וכשהבנו שסוף סוף הדבר הזה מתכנס, באמת כל הרגולטורים הפיננסיים נתנו פוש מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי, הפרק הפיננסי בחוק ההסדרים האחרון היה מאוד משמעותי.
מדהים. אז באמת כאילו כמו שאתה אומר, מעבר להביא לפה, זאת אומרת להביא לפה יותר שחקנים, להגביר את התחרות, להביא יותר רווחה לצרכן, גם עשיתם, גם יש פה בישראל עכשיו בעצם עוד חדשנות שאנחנו רואים בתחום של תשלומים מיידיים, נכון? יש מערכת חדשה, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
כן, אז... היא חדשה, לא חדשה, אז קודם כל נדבר על המושג הזה Fast Payments, תלוי במדינה, יש כאלה שקוראים לזה Real-Time Payments, יש כאלה שקוראים לזה instant payments. אז הרעיון הוא מאוד פשוט, מעבר מחשבון לחשבון, העברה מחשבון לחשבון, זה ידוע כ-A2A, account to account payments, שאני אעביר לאור תשלום באופן מיידי. הדבר הזה עלה להעביר לפני 3 שנים, ומסב מפעילה את זה. מי שבתחום בטח שמע על FedNow, שעלה לפני כמה שבועות בארצות הברית, גם מהם כמה שנים. ואנחנו רואים שהמחזורים לא מאוד גדולים. אז אנחנו נוקטים בכמה צעדים רגולטוריים כדי לקדם את התחום. אז הוצאנו הנחיות ובקרוב יעלו להעביר עוד אפיונים לאמצעי תשלום הזה, שלא היו עד עכשיו. אחד קוראים לזה request to pay, בקשת תשלום, שגוף יוכל, חברת חשמל למשל, יוכל לשלוח לי הודעה לטלפון, יקפוץ לי דרך האפליקציה של הבנק שלי, אתה מוכן לשלם לנו, תלחץ כאן, ואז התשלום עובר אליהם באופן מיידי. זה גם יהיה ל-P2P payments, גם יהיה פרט מזהה, מה שבאנגלית קוראים proxy, שבתשלום בין חשבונות יוכל להעביר כסף לך באמצעות הפרט המזהה שלך, אם זה מספר טלפון נייד, או אם זה כתובת אימייל, או אם זה משהו אחר. בכללים של הפרט, בעקרונות של הפרט המזהה יש גם לעסקים, אז אפשר גם להעביר לעסק לפי נתון אחד או אחר, וגם confirmation of payee, שלפני שאני שולח את התשלום, אני או הספק תשלומי, חברת התשלומים שלי, יכול לוודא שזה באמת מגיע ליד הנכון לפני שאני מעביר את הכסף, כי זה העברה מיידית. ובתחום הזה, כמו בתחומים האחרים, אנחנו מאפשרים לגופים חוץ בנקאיים להתחבר ישירות למערכת. אולי אני רגע אסביר מה הם האחרים. אז אם התחלנו עם הסף שיש לה fast payments, זו בעצם המערכת הקטנה יותר שלה, המערכת הגדולה יותר שלה, זה העברות תשלומים רגילות, מיליארדי שקלים ביום. מערכות של שווה, שווה מערכת לכרטיסי חיוב, זה יותר ממיליארד שקל ביום בישראל, זה גדול מאוד, 420 או יותר מיליארד שקל בשנה. שווה גם מפעילה את מערכת הכספומטים. יש כספומטים חוץ בנקאים, מפעילי כספומטים חוץ בנקאים שרוצים להתחבר. אנחנו, עוד הנחיה שהוצאנו, זה לבנות ממשק סליקה אחד. פעם, מפעיל כספומטים היה צריך להתחבר לכל בנק ובנק באופן בילטרלי, תהליך מאוד קשה. סיימנו את התהליך, עכשיו שווה עלתה להעביר, עם ממשק סליקה שאפשר באינטגרציה אחת לעלות להעביר, גם זה לגופים חוץ בנקאיים. והמערכת היציבותית ביותר במשק, שהיא בעצם המרכז של הכל, זה מערכת זהב, שאנחנו מפעילים בתוך בנק ישראל, מ-6:30 בבוקר, ב-11:30 בלילה, אצלי במחלקה, וגם מסלקת הצ'קים, שזה פי 2 מהמחזור של כרטיסי חיוב, אנשים לא יודעים את זה, זה בעיקר B2B payments. כל המערכות האלה, גוף חוץ בנקאי יכול להתחבר. יש כל מיני דברים שצריך להביא בחשבון, הכל מופיע במדריך הגישה, רוב השיחות עם הפינטקים זה זה, הגוף הזה צריך רישיון קודם מרשות ניירות ערך, כשהוא מקבל את הרישיון זה גם נותן לו לקבל פקדונות ולהחזיק כסף, אז הוא ממש כבר לא תלוי בבנק, ובטיוטה הראשונה של החוק היה איסור על תשלום ריבית ללקוחות, ואת האיסור הזה מחקו, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יבוא לידי ביטוי, כי זה כן מייצר סיכוני נזילות שצריך לנהל אותן, אז אנחנו מוחקים הרשות נראות איך תקבע את הכללים לגבי הנושא הזה, אבל ייתכן שאפילו הגופים האלה יוכלו לשלם ריבית בתנאים מסוימים. כך שזה נותן באמת המון המון אופציות, כל הדברים שאמרתי קודם, שהפינטקים יכולים לעשות לפי כל מיני מסלולים, והגישה למערכות התשלומים, באמת פותחים עולם ומלואו יותר ממה שקורה ברוב המדינות בעולם, כולל המדינות המפותחות.
מדהים. אז דיברת באמת קצת על צ'קים, אז אולי ניגע בזה. צ'קים באמת, אני חושב שגם בישראל וגם בעולם, לפעמים זה מפתיע כמה ווליום עובר בצ'קים עד היום. אבל זה עדיין פיסת נייר שעוברת לבנק, ולא היה הרבה חדשנות שם. מה אתה יכול לספר לנו בעולם הזה? זה היה אנחנו הולכים.
יש לי הרבה מה לספר על צ'קים. ולצערי או לשמחתי, אני התאהבתי במוצר הישן הזה, ואיך אפשר להפוך אותו למשהו שהוא דיגיטלי.
יש פה כמה חברות שפועלות פה בתחום, נכון? כן. גם אולי פחות בתחום, בשווקים הבינלאומיים, לא נחשבו שוב.
אז בוא נדבר רגע על שווקים בינלאומיים, כי אם הייתי יזם, הייתי אומר לעצמי, אני אכנס לעולמות של הצ'קים, רוב העולם כבר אין צ'קים, אבל בואו נחשוב רגע.
אני חושב שזה נכון.
ארצות הברית, קנדה, הודו, צרפת, מדינות שהמחזור צ'קים פר קפיטה הוא ענק. בהודו זה מאוד ירד, כי הם השיקו את UPS, שמחליף את הצ'קים. כשהגעתי לבנק ישראל, חשבתי שנבטל את הצ'ק, כמו שעשו בחלק מהמדינות בצפון אירופה, כי זה מאוד לא יעיל. אפילו אם הצ'ק לא חוזר, כל התהליך של הגבייה הוא פשוט גובה יותר מדי זמן. ואז הסבירו לי משהו שהוא נכון מאוד. צ'ק דחוי נותן אשראי ללא מסגרת. אני עסק קטן, ואני צריך לקנות מלאי. ואין לי את ה-20,000 שקל שאני צריך לקנות 30 יחידות של משהו או 300 יחידות של משהו, ואני כבר חנוק מבחינת אשראי, כי הבנק שלי לא רוצה לתת לי עוד אשראי, מסיבות שלו. מה אני אמור לעשות? אז אני מגלגל את הכסף, יש בזה סיכון, אני רושם צ'ק דחוי, מי לוקח על עצמו את הסיכון? המוטב, הספק שלי, ומי שמכר לי את הסחורה. עכשיו הוא רוצה את העסקה. אז הוא מוכר לי בצ'ק דחוי, עכשיו יש לו סיכון, הוא רק מקבל תשלום עוד 180 יום, הוא כבר נתן לי את הסחורה. מה הוא עושה? הוא לוקח את הצ'ק ו...
מעביר את זה הלאה.
מוכר את זה לחברת ניקיון צ'קים. נכון. תשמעו, יש משהו כמו 800 מיליארד שקל בשנה מחזור של צ'קים בישראל, 130 מיליארד ניקיון צ'קים. גופים שמתאים את הצ'קים למקום אחר. מי מפקח על חברות ניקיון צ'קים? רשות שוק ההון. מי שרוצה להיות חברת ניקיון צ'קים, אתם מוזמנים, אבל it's a crowded space. יש לא מעט גופים שמתעסקים בזה. אבל אם היינו מבטלים את הצ'ק, הרגנו אשראי לעסקים קטנים. מה? תעשה דבר כזה? אז אמרנו, לא. בואו נחשוב איך אנחנו, במקום להרוג את הצ'ק, משכללים אותו. אז מה הבעיה בצ'ק? אחד, אמרנו, נייר צריך להתעסק איתו כל הזמן. שתיים, כ-3.7-4% מהצ'קים חוזרים. זה הרבה כסף.
ללא כיסוי.
לא.
לא ללא כיסוי.
לא. אז זה העניין. למרות שעשרות מיליארדי שקלים בשנה חוזרים, הצ'קים חוזרים, כשעושים drill down, אנחנו מפעילים את מסקת הצ'קים, אז אנחנו מכירים את זה טוב, כשעושים drill down, אומרים למה הצ'קים חוזרים, יש קוד שלפיו חוזרים, 80% חוזרים מסיבות טכניות, מועד לא נכון, חתימה לא תואמת, כל מיני דברים, שאם זה היה דיגיטלי, היינו מוחקים.
בדיוק. זה עובר חלק.
יפה. אז אמרנו, אז זה משהו שאפשר לפתור עם הדיגיטציה, ויש עוד היבט שאנחנו רוצים לשמר עם הדיגיטציה. אמרנו, צ'ק דחוי חייבים לשמר, כי זה נותן הרבה הטבות גם לעסקים קטנים וגם לבעלי דירות שמזכירים, מקבלים צ'ק ביטחון, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רוצים לשמר. ויש עוד משהו שחשוב לנו לשמר בצ'קים. המוטב, הגוף שמקבל את התשלום, מוכן לקבל את התשלום, כי הוא מוגן משפטית. לצ'ק יש סטטוס מיוחד בראייה משפטית. כשהולכים להוטסלאפ, יודעים להתמודד עם הדבר הזה, כאילו הוא שטר. אז אנחנו רוצים לשנות את החוקים, לוודא שכשזה יהיה דיגיטלי, הוא גם יקבל את ההגנה המשפטית, למרות שהוא צ'ק דחוי, הוא עם מועד דחוי, מועד עתידי. ואם אנחנו נחשוב על זה, משהו דומה קרה עם כרטיסי אשראי. מה קורה בכרטיס אשראי? אתה מסתכל על הכרטיס, אתה רואה, יש שם המון מידע, כן? זה לא משהו שעושים ביום יום, אבל תעצור רגע, תסתכלו על כל הדברים שיש בפנים ומאחור. כל הנתונים האלה הם באפליקציה היום, בארנק הדיגיטלי. אותו דבר בצ'ק. כמו שהחברות אשראי קובעות כללים בדיוק מה מופיע בכרטיס ואיך מנהלים את ההונאות, אותו דבר בצ'ק. כל מספר שם, כל עוד שם, היא לפי תקנות וכללי מסקת הצ'קים, ואת כל הדברים האלה אנחנו יכולים להעביר לאפליקציה. ואז אנחנו גם נוריד מאוד את ההחזרות, נוריד מאוד את הזמן שצריכים להשקיע בנושא של הצ'ק, ונשמר את כל הדברים הטובים. לצורך כך הקמנו ועדת שוק עם עשרות אנשים, באמת. כל החברות אשראי, כל הבנקים, חברות אשראי, אנחנו הרבה ממשק עם פינטקים, מוודאים שאנחנו מבינים את כל הצרכים, זה דבר ממש לא פשוט, גם צרכים משפטיים וחקיקה שצריכה להשתנות, ואנחנו בעיצומו של תהליך, אנחנו מכוונים לפיילוט שנה הבאה, אני לא יודע אם נגיע, אני חושב שכן, מכיוון שזה ממש יטיב עם המשק, גם המערכת הבנקאית תשמח לחסוך את ההשקעה שהיא משקיעה בצ'קים. רק עוד מילה אחת על צ'קים, לא התחלתי עם מה שכבר עשינו, וזה צ'ק טרנקיישן, חובת סריקה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שיש לו אפליקציה בנקאית, שנותנים לו צ'ק, יש לו בטלפון אפשרות לסרוק את הצ'ק, וכך להפקיד אותו, עד 50 אלף שקל, ועם עוד כמה תנאים, אנחנו גם בוחנים את האפשרות להגדיל את הסכום, זה כבר מאחורינו, אבל אנחנו הולכים לעולם שהכל יהיה יותר דיגיטלי.
מעניין, וגם מהמם, זאת אומרת, דיברנו על הצרכן, על כל הבשורה שמגיעים לצרכנים, עכשיו אנחנו רואים שכאילו גם דרך הצ'ק הדיגיטלי, גם העסקים הקטנים והבינוניים, ואולי כאילו עסקים גדולים יותר, גם מקבלים פה בשורה, ומקבלים פה תמיכה ומענה בכלל מהרגולטור, מהתשתית, וכל מה שמסביב. עבודה יפה.
מעולה. דיברנו על דיגיטציה וצ'קים, אולי נדבר קצת על
הנושא
החם.
נושא מעניין, נושא אולי לא, אולי אפילו לא, הייתי אומר לא בשל לחלוטין, אבל שקל דיגיטלי, יש סיכוי שנראה דבר כזה? יש בכלל דבר? זאת אומרת, יש את ה-USDCs למיניהם, זאת אומרת, את המטבעות המגובים, נניח דולר, ואנחנו שומעים על פיילוט של מטבע דיגיטלי של ממשלת סין, יש סיכוי שישראל, שממשלת ישראל תוציא שקל דיגיטלי?
אז כן. אנחנו עובדים על CBDC, Central Bank Digital Currency, כבר כמה שנים. אין החלטה להנפיק שקל דיגיטלי. אנחנו לא יודעים אם נקבל החלטה להנפיק שקל דיגיטלי. זה הכל בסימן שאלה. אני אגיד שזה באמת אחד אולי התחום הכי מרתק בעולמות התשלומים שנתקלתי בו, מכיוון שהוא משלב המון נושאים. הוא גם משלב היבטים טכנולוגיים, כן? פתאום אתה אומר, אוקיי, אז אני הולך להיות ביטקוין? לא. למה לא? מה כן יהיה דומה? האם כדאי שזה יהיה בבלוקצ'יין או לא? אולי סוג של פרייבט בלוקצ'יין, לא יודע, נסתכל על זה. איך אני אגן על פרטיות, איך אני אגן על אנונימיות, האם הטכנולוגיות באמת יודעות להגן על פרטיות, האם הצרכן יבין שזה באמת מוגן ולא עוקבים אחריו, איך אני אוודא שאני לא הורס את המודל הבנקאי, כי יהיו גופים חוץ בנקאים שבעצם פתאום יוכלו להתחיל לקבל כסף, להזיז כסף, מה זה עושה למאזנים של הבנקים, איך זה מתכתב עם כל מערכת השלומים, איך זה משפיע על היציבות הפיננסית במשק, האם זה משפיע, איך זה משפיע על מדיניות מוניטרית, מה זה מדיניות מוניטרית, זה התפקיד הראשי של בנק מרכזי, לדאוג ליציבות המחירים במשק, איך הוא עושה את זה, הוא גם קובע ריבית, הוא גם מנהל את הרזרבות מטח של הבנק, יכול לקנות ולמכור מטבע מקומי, שקל, והוא גם, ולהשפיע גם על השאר ככה, והוא גם שולט בכמות הכסף, מחזור הכסף, כן? עכשיו, מה זה אומר? אם הכסף הוא כבר לא פיזי והוא יהיה דיגיטלי, איך זה שונה מהכסף הדיגיטלי שכבר יש לנו? כשבנק מפקיד כסף, בנק מסחרי, מפקיד כסף בבנק ישראל, ואו בנק ישראל רוצה לתת הלוואה לבנק מסחרי, איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה במערכת זהב שאנחנו מנהלים, זה כבר דיגיטלי, אז מה ההבדל ביניהם? יש המון המון סוגיות, מכיוון שזה כל כך מורכב, יש לא מעט מחקרים וניירות שאנחנו כותבים פנימית, הרבה מאוד ממשקים עם בנקים מרכזיים אחרים, דרך אגב, כמעט כל הבנקים המרכזיים בעולם מתעסקים בשאלה הזו, זה לא רק אנחנו, אז זה גם נורא מעניין ברמה בינלאומית להבין כל מדינה מה הצרכים שלה ומה העדפות שלה, וגם, התחלתי להגיד, אנחנו מפרסמים, לא מעט. אז אם תסתכלו באתר של בנק ישראל, יש המון המון ניירות. יש לנו גם פרויקטים בינלאומיים. אנחנו בשבוע הבא יש לנו כנס עם אחד מהפרויקטים הבינלאומיים שאנחנו עשינו, בשיתוף פעולה עם עוד מדינות, אני לא אכנס לכל הפרטים. אז אנחנו רוצים להגיע למצב שככל שנחליט להנפיק שקל דיגיטלי, כבר נבין את האפיון, נבין את ההיבטים המשפטיים, הפיננסיים, הכלכליים, כל הדברים שמדברתי עליהם, הטכנולוגיים וכולי, ואנחנו, כמו כל הדברים בכלכלה, גם מושפעים ממה שקורה במדינות אחרות. אוקיי? עם כלכלה מפותחת גדולה תודיע שהיא מנפיקה Central Bank Digital Currency משלה, כנראה שזה גם ישפיע על הקצב שלנו, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו מופתעים, ולכן אנחנו נוקטים בהרבה צעדים, וגם משתפים מאוד את הציבור, יש לנו פורומים עם המגזר הפרטי, אם זה בעולמות הפינטק, אם זה בעולם המסורתי יותר, עולמות המסורתיים יותר, אם זה בעולמות הריאליים, ויש לנו גם, כמו שאמרתי, ממשקים עם בבנקים המרכזיים האחרים, וגם עם חברות טכנולוגיה, אז זה תחום שהוא מתקדם ומתפתח, אבל אין החלטה.
סופר מעניין. סופר מעניין.
אולי שווה להגיד במילה שכל הדבר הזה התחיל בעצם משני דברים. אחד, ביטקוין, נלך אחורה מספר שנים.
שמענו על האירוע הזה.
כן, אבל כשפרסמו את הווייט פייפר של סטושי נקמוטו, אז הבנקים המרכזיים התחילו לשאול, רגע, מה זה אומר? זה אומר שפתאום יהיה כסף שהוא לא של המדינה, איך אנחנו נדע להשפיע על מחזור הכסף אם הוא לא מונפק על ידי הבנק המרכזי, ואיך נדע את המדינות המוניטריות, זה עשה alert מאוד מהיר, וחברת טכנולוגיה עולמית שקוראים לה מטא וקראו לה פייסבוק, הנפיקה מטבע, הודיעה שלא הולכת להנפיק מטבע, שקראו לו ליברה והפך לדיאם, ואנחנו לא אומרים שמות ספציפיים בדרך כלל, אבל עכשיו קל לי, כי הרגולטור בארצות הברית בעצם קל את הרג את היוזמה הזו, אבל כשזה קרה והבנו שיש מאות מיליארדי משתמשים בכל העולם, מיליארדי משתמשים בכל העולם של החברה הזו, שאם הם תתחיל להציע כסף משלה, זה גם ישפיע על המחזור, אז בכל שני האירועים האלה גרמו לבנקים מרכזיים בעולם להגיד, רגע, אני חייב לבדוק את זה. זה מעניין, כי מאז הבנו שביטקוין לא הולך להיות אמצעי תשלום, זה יותר אפיק השקעתי, וולטילי מאוד, ללא הגנות צרכן כפי שיש במקומות אחרים, והבנו שדיאם כבר לא הולך להיות מושק. עדיין כל החשיבה על זה, יש לנו מוצר שהוא אנלוגי, והוא לא התעדכן כבר הרבה מאוד שנים, בואו נוודא שהוא יישאר רלוונטי, והוא ייתן גם מפיונים חדשים שאנחנו רואים בעולמות הקריפטו בפיננסי שאנחנו לא יודעים להביא בעולמות המסורתיים, אז חייבים לבחון ולהבין את זה. זה עשה את הטריגר. זה מאז הדברים מאוד התפתחו.
בוא נראה לאן זה הולך. בואו, מחכים בקוצר רוח לראות איך הדבר הזה,
איך זה מתקדם.
בדיוק.
אנחנו הולכים. טוב, אז מה זה ככה בהסתכלות קדימה? מה האזורים שבאמת מרגשים אותך?
תראה, אני מאוד מתלהב מההבנה שהמשק שלנו בישראל הולך להשתנות כתוצאה מהמהלכים שלנו. CBDC זה סימן שאלה, אבל כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. יש לנו, הזכרתי את הפינטק דסק, יש לנו עשרות גופים, ממש עשרות גופים, לא רק חברות פינטק, אפילו חברות שבכלל לא בעולמות הפיננסיים, שמתעניינים בגישה למערכות התשלומים, ביכולת לקבל פקדונות, אולי להביא מקורות אשראי ממקור אחר ואיכשהו לתת הצעה משותפת, למנף את היוזמות הרגולטוריות האחרות שהזכרתי קודם. מספיק שאתם יודעים מה, 10% מהגופים שמדברים איתנו, 20% ישיקו משהו, אף אחד מהם לבד לא יזיז את המחט, כן? לא ישנה את כל השוק. אבל כשיהיו, לא יודע, 5, 10, אצלי במחלקה חושבים שיהיו 20 או 30 גופים שהתחילו להציע הצעות, זה ישנה את חוויית הצרכן בתחום הפיננסי, גם בישראל, וזה מאוד מרגש.
ממש.
אתה חושב שיש עוד אזורים שבעצם עם כל המהלכים הרגולטוריים שעשיתם עכשיו נפתחו ואין להם מענה? אתה מרגיש שיש מקומות שאתה יודע, קצת איזה טיפ ליזמים, דברים ששווה להסתכל עליהם?
אני חושב שכל הדברים שאמרתי עדיין אין להם מענה. זה הזמן להיכנס. הרפורמה שדיברתי עליה, גישה למערכות השלומים, היא עוד לא באוויר. היא חוקקה לפני חצי שנה, פחות, והיא תעלה לאוויר ביוני. אנחנו רק, אפילו אנחנו בשלב טרום התחלתי, גם בתחומים אחרים, דיברתי על בנקאות פתוחה, שירותי מידע, שיש כבר 13 גופים רושיינים, הם רק מתחילים, הם רק בודקים. עכשיו המערכות יותר בשלות, אולי זה זמן יותר טוב להיכנס, וזה תהליך רישוי הרבה יותר קל. אני כן רואה שיש כמה חברות שהתחילו לפעול בתחום תשלומים חוצי גבולות, אני חושב ששם יש עוד הרבה מאוד מקום לשיבוש. אני גם אגיד משהו שדיברנו עליו כשנפגשנו, שאני חשבתי עליו מאז, ואני חושב שיש בזה משהו, שפעם תוכנית עסקית של חברה טכנולוגית בתחום הפינטק, ולא רק, רק חיפשה את השווקים הגדולים. אני הולך להשיק בארצות הברית, אני הולך להשיק באירופה. והיום, מכיוון שיש לנו Cloud Native, יש לנו אפילו בסוויפט אפשרות לעבוד בקלאוד נייטיב, יש לנו הרבה מאוד כלים בתחום התכנות שעושים את זה הרבה יותר קל, אתה מקבל כבר איזושהי תבנית שאתה מפתח עליה, יש לנו פלטפורמות של banking as a service, platform as a service, אפילו בישראל, שממוקדי ישראל אפילו, שהרבה יותר מהיר וזול לפתח משהו מפעם, גם לא דיברנו על סטנדרטיזציה, יש לנו פה רגולציה שאנחנו מובילים, שמטמיעה סטנדרטים, שאתה אפשר לעבוד בישראל ואז לשכפל את זה במדינות אחרות. כל התופעות האלה קצת משנות את התפיסה שהייתה פעם, שאם אני לא מכוון לשוק גדול, אין לי סיכוי. אפשר כן לכוון לשוק ישראל שהוא לא כזה קטן, אני מזכיר, כלכלה מספר 28, שזה לא קטן, רק בכרטיסי חיוב אנחנו מיליארד שקל ביום, זה לא קטן, אז אני חושב שהמיינדסט הזה אולי הולך להשתנות, גם יותר קשה לגייס כסף מפעם, אז אם אתה יכול לעשות בוטסטראפ, ולקבל כמו שכמו כולם, כסף מ-friends, family and fools, אז עם הכסף הזה, שכנראה הרבה ממנו ילך לאיבוד ותמיד היה ככה, אם תוכל לעבוד מקומית, בעברית, עם החברים שלך מהצבא או מהחברה הקודמת שעבדת בה, ולהרים משהו יותר מהר מאשר לפתח פתרון לשוק גדול, אני חושב שיש יותר סיכוי לדבר הזה בסביבה של היום ממה שהיה פעם.
אני מאמן. מאמן, וזה גם בשורה ליזמים. וככה, תשמע, זה נשמע שיש כאילו כל כך הרבה דברים שקורים. סופר מרתק ומרגש. בטח ליזמים, בטח לצרכנים, בטח לעסקים הקטנים בישראל, בטח, אתה יודע, גם לחברות זרות. ככה לפני שאנחנו מסיימים, עוד איזה מילה שאתה רוצה לשתף עם יזמים, עם המאזינים, עם הצרכנים, איזשהו ככה...
אולי הדבר היחיד שלא מספיק דיברנו עליו, זה הדינמיקה מול הרגולציה. רגולטורים רוצים את הפינטקים, יש עם מי לדבר, אנחנו לא רק פה להרוג, אנחנו פה דווקא להחיות ולקדם, אפשר לנהל שיח, ואנחנו זה לא רק אני, זה רשות ניירות ערך, זה רשות שוק ההון, זה גם רשות התחרות, כשיש בעיה אפשר לפנות ולבקש עזרה, זה הפיקוח על הבנקים שהובילו את כל התחום של הבנקות הפתוחה, באמת יש קשב, לא תמיד אפשר, כן, אבל אנחנו במקומות מאוד שונים ממה שהיינו לפני מספר שנים, והמיינדסט של היזם שאומר קופסה שחורה, חומה, לא רוצה להתקרב, בחול הוא כן הולך ומתקרב ומדבר איתם, אפשר גם בארץ.
מקסים, מדהים. עודד שלומי, תודה רבה.
שמחתי מאוד.
שמה, שמה, חבל על הזמן, תודה רבה.
חבל לך על הזמן.
יופי.
עכשיו אנחנו בסדר. אני... מה זה יותר טוב עם ה...
עובד לך בזה סמון מטה?